אז אנחנו עכשיו כסדר מסימן מ"ו. אני ברשותכם אחזור על סעיף א'. אנחנו אמרנו שנתחיל בעזרת השם אחרי הפסח את הלכות ברכות השחר כסדר. אני מבקש להתחיל מכאן, כי גם בסימנים בדרך גם יש לנו את, ראינו את השכמת הבוקר. ציצית ותפילין זה באופן סלקטיבי, כי יש דברים שהם יותר רלוונטיים, יש דברים שהם פחות רלוונטיים. אני בכל אופן בוחר ברשותכם להיכנס מכאן, נראה לי שבתהלוכות היום יום שלנו זה דבר, אנחנו ממש כמעט נפגשים בכל הלכה על כל צעד ושעל. אז השולחן ערוך כותב ככה, כשיאור משנתו יאמר אלוקי נשמה, כשישמע כל תרנגול יברך הנותן השכבי בינה, כשלובש יברך מלביש ערומים, כשאני אחדו על עיניו יברך פוקח עיוורים, כשיושב יברך מתיר אסורים, כשזוקף יברך זוקף כפופים, כשאני אחגליו בארץ יברך חוקה ארץ על המים, כשנועל מנעליו יברך שעשה לי כל צורכי, כשהולך יברך המכין מצדי גבר, כשחוגר חגורו יברך עוזר ישראל בגבורה הגה, או לובש האבנת המפסיק בין ליבו לערווה, כשמשים כובע ומצנפת בראשו יברך חותר ישראל בתפארה, כשיטול ידיו יברך הנטילת ידיים, כשיחץ פניו יברך המעביר שינה מעיניי, ויהי רצון עד ברוך אתה השם הגומל חסדים לעמו ישראל. שימו לב שבפשט דברי השולחן ערוך נטילת ידיים רק עכשיו מגיעה לקראת הסוף, זאת אומרת יש לנו כאן סריה של ברכות, אנחנו נזקק לדין הזה איך אנחנו נוהגים היום, נטילת ידיים לפני, נטילת ידיים אחרי. פשט דברי השולחן ערוך, הנטילת ידיים מגיעה בשלב מאוחר, כשיטול ידיו יברך על נטילת ידיים, ואת כל התהליך הזה אדם עושה ברגע שבן אדם נאור משנתו. אז האם אנחנו נוהגים בדיעבד, האם אנחנו נוהגים לכתחילה, מיד ניכנס לדברים. אז לכאורה אפשר לומר כך, אם כי זה לא כל כך נראה פשט, כי לא הזכרנו נטילה ראשונה, כי אתה אומר הזכרנו שם בסעיף ד'
כשהוא דיבר על הראשונה.
ערב טוב. אז שם, לא, אז שם הוא באמת לא הזכיר, הוא לא הזכיר את זה בנוגע לברכות. גם כן, הוא לא הזכיר את זה בנוגע לברכות. אנחנו ראינו כאילו את זה כיחידה נפרדת. גם מפשט דברי הגמרא משמע שזה תהליך שכשבן אדם מתעורר הוא מתחיל לברך את זה. כשאור משנתו, מהפשט, כשאור משנתו יאמר אלוקי נשמה. זאת אומרת, כאילו, לא מזכירים כאן בכלל את העניינות של נטילת ידיים. ואחר כך כשמזכירים נטילת ידיים, משהו שעכשיו הוא מגיע לשלב הזה של הנטילה. נכון, ערב טוב. או מצוין, אז אנחנו בדיוק ניכנס לזה ונראה דבר מרתק על גם את דברי הרב אחיד הקדוש על הדברים האלה. עוד פעם, אנחנו בסימן מ"ו בלכות ברכות השחר, אבל פשט הדברים אנחנו רואים שיש כאן סדר, אדם קם ומתהלך ולפי התהלוכות של היום יום הוא מברך את הברכות השונות. אז אמרנו כשחוגר, כשיטול ידיו על נטילת ידיים, כשירחץ פניו יברך המעביר שינה מעיניי, ויהי רצון עד ברוך אתה השם גומל חסדים לעמו ישראל. יש נוסחאות שזה הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, ואין לענות אמן אחר המעביר שינה מעיניי עד שיחתום הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, שהכל ברכה אחת היא. עכשיו אני רוצה רגע לעשות איזה קילומטראז' קטן. בסעיף ב' כותב השולחן ערוך, עכשיו מפני שינה ידיים נקיות וגם מפני המארצות, שימו לב שני נימוקים שאינם יודעים אותם, נהגו לסדרם בבית הכנסת ועונים אחריהם אמן ויוצאים ידי חובתם. זאת אומרת, יש כאן נימוק כפול. בוא נדבר, המארצות, נכון, יש חלק ממנהגי האשכנזים שבאמת מברכים אותם, מברכים את הברכות בבית הכנסת, והספרדים מברכים בקול רם בבית הכנסת, כן, ולא, ועדות המזרח, כאילו כשמדברים כאן לברך בבית הכנסת, הכוונה גם לברך בקול רם כדי להוציא ידי חובה את עמי הארצות. אבל יש כאן עוד נימוק עכשיו, מפני שאין הידיים נקיות. מאוד מעניין, אתם שמים לב? עכשיו, מפני שאין הידיים נקיות, וגם מפני עמי הארצות, אנחנו מברכים את זה בבית הכנסת. אז בואו רגע נברר מה היה קודם, ובואו נברר את הדין לגבי היום. כי עוד פעם, סליחה? אז לכאורה יכול להיות אז היום המצב עוד יותר טוב. כשאתה אומר אין הידיים נקיות, אנחנו אומרים אין הידיים נקיות, אז משמע שזה לגבי הנגיעה במקומות המחוסים. אנחנו תכף נראה את זה ברב אחידה ונראה למה שולחן ערוך מתכוון כאן. טוב, אז עכשיו יש כאן תהליך. אתם יודעים, אני מזכיר את זה מעת לעת, אבל איך אומרים, עבוד רבי נתן פרק חפתת מביא את זה, אומר שמי שטעם טעם הלכה ולא טעם טעם מדרש, או בנוסחאות אחרות טעם אגדה, לא טעם טעם, לא טעם טעם של יראת חטא. זאת אומרת, אני כאילו אומר את זה, ממליץ על זה בחום, מה שנקרא. אני אומר את זה גם הרבה אצלנו בקהילה, שחלק מהעניין שמחיה את התורה, מחיה את התורה לא רק במובן המתלהב הרגעי כזה או אחר, אלא מה שבאמת נותן חום הלב, זה גם המקום שאנחנו מבינים את מה שאנחנו עושים, וזה דברי חז"ל במדרש. לכן אנחנו נעשה את זה רגע ברצוב השוב. אני גם אדבר על הלכה, וגם כל הזמן היום זה נהיה יותר מאוזנים בין הלכה ואגדה. השולחן, המשנה ברורה פותח ככה: כשיור אדם, כל הברכות האלו משום דאסור לו לאדם ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה כאילו מעל. עכשיו יש דיון שלם מה זה ברכות השחר, האם ברכות השחר זה ברכות ההודעה, ברכות השבח, ואולי ברכות הנהנין, כן? אני לא אכנס לזה, כי יש איזה נפקמינות שונות לגבי ההנאה, לגבי הברכה, מתי מברכים, אבל כך או כך, המשנה ברורה אומר לנו בצורה פשוטה, הברכות, בלי הברכה, אדם לא רשאי ליהנות. למה? דרם וקרא ידד, הכתיב לשם הארץ ומלואה, כתיב הארץ נתן לבני האדם, ותרצו לא קשה, אז תחליט, או שלשם הארץ ומלואה, או והארץ נתן לבני האדם, אז על מה מדובר כאן? לא הבנתי. אלא מה? תרצו לא קשה, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. רוצה לומר, קודם ברכה היא לשם, ואסורים לך כהקדש שהוא לשם, ואחר הברכה הותר הכל לבני אדם. ואם כן, כיוון שקודם הברכה היא לשם, הרי הכל קודש לשם, ויש בה מעילה אם נהנה בה, כמו בתרומה שהיא קודש, לפיכך תכנו חז"ל ברכה על כל דבר ודבר מנהגת העולם שאדם נהנה ממנו. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, שימו לב לדיוק במשנה ברורה, הוא לא אומר מהנאות העולם, אלא גם מהנהגת העולם. אנחנו ניכנס להבחנה הזאת, משום שאנחנו מברכים את ברכות השחר להלכה, גם אם לא נגד, גם אם אדם ישן עם בגדיו, כי הברכות נתקנו, בשורה התחתונה של הפוסקים, הברכות נתקנו על הנהגת העולם. שאני רוצה רגע להתייחס לדבר הזה. אחד הדברים המרתקים זה לראות את המעבר, איך משתמשים בכלים הלכתיים ליסודות אמוניים שחוזרים לצד ההלכתי. יש את המשנה במסכת אבות, רבי אלעזר איש ברטותה אומר, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. ובדוד הוא אומר, איך אומר? כי ממך הכל ומידך נתנו לך. זאת אומרת, באופן פשוט, הקדוש ברוך הוא, הכל שלו. אז גם כשאנחנו נותנים לו, אנחנו נותנים לו משלו. כן, זה כמו להבדיל ילד קטן שרוצה לקנות לאבא שלו מתנה, אז מלכתחילה מאיפה יש לו את כל הזה? זה מאבא שלו. עכשיו, במסכת קידושין אומר בעל ספר המקנה, כן, הוא אומר חשבון יפה יפה, אומר, תראה רגע אחד, תראה, אני מצטט לכם, תנו משלו שאתה ושלך שלו שלהם, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. והיינו, שלא יחשוב האדם על ממונו שהוא שלו, אלא אף שהוא בידו, הכל הוא של הקדוש ברוך הוא. דאף שהוא בידו הוא ברשות הקדוש ברוך הוא. גם אם זה אצלי, זה של הקדוש ברוך הוא. איך? שתראו את החשבון ההלכתי. הרי איפה היה פה קניין? הרי כדי לקנות בקניין משיכה להלכה, אחד מדרכי הקניין זה משיכה. אני מושך ואני קונה. אבל משיכה לא נקנית ברשות הבעלים. אני צריך למשוך את זה לרשות שלי. אני לא יכול לקנות כשאני נמצא ברשות הבעלים. אז אומר בעל ספר המקנה, זה לא שייך קניין משיכה מרשות גבוה, שבכל מקום הוא רשות של הקדוש ברוך הוא. נמצא שאף שנותן הקדוש ברוך הוא לאדם, לא קנה אותו מן הקדוש ברוך הוא, כיוון שעדיין הוא ברשותו. וזהו שאמר, ומידך נתנו לך, בידו היינו רשותו. מה זה מידך? הוא לוקח את המושג יד, כתוב ידו של אדם זה כמו רשותו. אז פילי פלאות, אתם מבינים? זה לא משהו מליצי, אצלו זה משהו הלכתי. יש קניין משיכה, ויש קניין, הקניין משיכה חייב להיות שאני מושך את זה אליי, ולא בתוך המקום. אז אומר בעל ספר המקנה, באופן פשוט, כל השטח, כל ההוויה היא שלו. אין לך מקום שזה לא רשותו. אתה לא יכול לקנות שום דבר. אז ממילא מידך, מידך כאן זה לא רק מהיד שלך, אלא מידך הכוונה מרשותך. כן, הגמרא אומרת שידו של אדם זה כמו רשותו, זה כמו החצר שלו. מידך נתנו לך. אז אין כן, אז אין כן קניין. אז אהבתי את זה. זה ממש ככה, זה דמי מפתח. כן, זה ליהנות, אז זה שלך ולא שלך. זה לא שכירות, שכירות זה לגמרי, לא? זה דמי מפתח. טוב, לכן כאן המשנה ברורה מדבר מאוד מאוד על הזהירות בברכות. בסעיף ג' נראה את העניין של לברך מהברכות. עכשיו, כשאדם יעור משנתו, יש כאן דיון שלם, רוצה לומר דווקא סוף שנתו ולא כל זמן שיקיץ, באיזה שעה שתהיה. זאת אומרת, מטבע הדברים אנחנו לא לא מברכים, לא מברכים בכל רגע. אדם קם, צריך לנקביו, צריך לצרכיו, אז הוא לא כל רגע שהוא יקום מהמיטה הוא יתחיל לברך, אלא שהוא החליט שהוא כאן קם, זה כבר סוף הלילה מבחינתו. עכשיו, לגבי דין נטילת ידיים אני אתייחס לזה. משנתו, יאמר אלוקיי נשמה, צריך להפסיק בין אלוקיי לנשמה. כן, זה הגרסת הינקות שלנו מבתי הספר, אלוקיי נשמה, אז נשמע כאילו אלוקיי הוא הנשמה. אז יש הרבה בדיחות על נשמות, יש מילתא דבדיחותא מאוד, תכירים את הבדיחה שאחד הלך לישון בלילה ונגלה אליו מלאך, אמר לו, באנו לקחת את הנשמה שלך. אז הוא העיר את אשתו, אמר לה, נשמה, באו לקחת אותך. וזה היא כן הנשמה שלו. אבל בכל אופן, צריך להפסיק בין אלוקיי לנשמה, כדי שלא יהיה נשמע שהנשמה היא אלוהיו חס ושלום. ודיני ברכת אלוקיי הנשמה, יהיה ליל סיביו, ראינו את זה. אגב, יש הרבה מקומות שההפסק הוא קריטי, כי אם אני לא מפסיק נכון, אני משנה את משמעות הפסוק. למשל, בעלינו לשבח, וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. כך צריך להגיד את זה, ולא כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל אבל הארץ מתחת אין עוד. בקריאה השנייה אמרתי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, אבל חס ושלום בשמיים ממעל שמה כאילו יש. לכן בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת יש שם אתנח, אין עוד. זהו זה. או למשל אנחנו אומרים בוידוי, סליחה? לא, אז לכן אנחנו אומרים, לא הבנתי. אז לא, אבל כאן זה יכול להיות תשובה, אבל כאן מדברים על אובייקטיבית, לא על מה שאנחנו רואים אלא אובייקטיבית. או למשל אנחנו אומרים זכור השם רחמך, נכון? זכור רחמך השם, ואז לפי הפיוט וחסדך כי מעולמך. אבל ההפסק של הפסוק זכור רחמך השם וחסדך פסיק כי מעולמך, זה לא כאילו זכור רחמך השם וחסדך כי מעולמך. זה ההפסקה של הפסוק היא צריכה להיות מדויקת. אז זה לגבי אלוקיי נשמם. טוב, עכשיו הנותן השכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. זה אחד הברכות המרתקות, זה כאילו להגיע לאוזן דרך הסיבוב, כאילו אתה לא צריך להגיע ככה. ותיקחו בחשבון שאתה צריך לחשוב על כל זה כשאנחנו היום יש לנו הנחה, זה אחרי נטילת ידיים, אנחנו קצת מתוששים, אפשר לשתות משהו כדי לאפס מערכות, לעשות ריסט. אבל תחשבו עכשיו, תראו רגע מה קורה כאן. הנותן השכבי, הלב נקרא שכבי בלשון המקרא, דכתיב או מי נתן לשכבי בינה, והלב הוא המבין. זה נקרא בינת הלב. אז הלב נקרא שכבי, ועל ידי הבינה אדם מבחין בין יום ובין לילה. ומבנה שהתרנגול מבין גם כן זה, וגם יש בשמיעתו לאדם הנאה שיודע שהוא קרוב ליום, ובערבי קוראים לתרנגול שכבי, ואחרי תקנו ברכה זו בשמיעת כל התרנגול. אז זה לא הבנתי, זה כאילו סיבוב כזה גדול כזה, לא? מה הוא אומר? הוא אומר הלב, באמת הברכה נתקנה על הלב, היא לא נתקנה על התרנגול. אלא מה? ללב קוראים שכבי, ובלשון ערבית, לא יודע, זה מי שדובר יידיש קצת נתקע פה, אבל בלשון ערבית גם הלב נקרא, לא הלב, התרנגול גם נקרא שכבי. אז כשאני שומע תרנגול, אני צריך לחשוב שקוראים לו שכבי, וגם ללב שלי קוראים שכבי, ואני בעצם מברך על זה שאני מבחין בין יום ובין לילה, לכן אני מברך שאני שומע תרנגול. אז זה קצת סיבוב גדול מדי. אלא האמת היא שעל התרנגול, כן, זה פלאי פלאות, אומרים רבותינו דבר מרתק. א', אני רוצה רגע להתעסק עם הקרבולת של התרנגול. אחד הביטויים בגמרא שמה סימן לזעם של הקדוש ברוך הוא על ישראל, זה שהקרבולת של התרנגול הופכת ללבן והיא צריכה להיות אדום. מה זה? זה כאילו לחצן מצוקה? לא הבנתי, זה כאילו פתאום יש נזילה של צבע. אומרים רבותינו חכמי החסידות, התרנגול יש לו קרבולת אדומה. האדום מרמז על הגבורה. אגב, גם הבינה קשורה לעולם הגבורות. התרנגול, קריאת התרנגול, קריאת הגבר, התרנגול גם נקרא גבר, כך בבית יוסף, בטור, התרנגול נקרא גבר כי עניינו הוא להתגבר. ענייננו, המפגש הראשון שלנו, תכף נדבר על אלוקי נשמה, אבל על הנותן השכבי, זה הכוח להתגבר, אנחנו מתגברים. ולכן כשהתרנגול נהפך, הקרבולת שלו נהפכת ללבנה, זה שיקוף לזה שלעם ישראל חסר עכשיו את כוח ההתגברות. כי כדי להתעורר מחשקת הלילה צריך כוח גבורה, צריך התגברות. במובן מסוים זה נס. הקדוש ברוך הוא סידר שלצערי לא יכולתי ככה שבוע שעבר לדבר קצת על יום עצמאותנו, אבל אחד הסיבות שהפוסקים דנים בהם לגבי אמירת ברכה, הלל, חסר, דילוג, שלם, אחורה, קדימה, לא משנה כרגע, זה לא רק, הרי אומרים, הרי בכל זאת נהרגו אנשים ומתו וכו' וכו', אז איך אנחנו אומרים? אלא זה כוח הגבורה, כוח ההתגברות, זה כיפשוט, הגלות היא לילה. היא לילה, זה לא בדרוש, זה לילה, זה הגרא קורא לגלות בית קברות, ששם יש רכב בעצמות, אנחנו מרכיבים, וכדי להתגבר צריך באמת רוח ממרומים. אותו דבר, הברכת הנותן לשכבי בינה להבחין, היא קשורה לשני הממדים האלה, גם לכוח של ההתגברות שנרמז בתרנגול, בקרבולת שלו, בקריאת הגבר. כן, היה כבר מי שאמר שהמשפט הראשון בשולחן ערוך פותח במילה יתגבר. זה אולי מגדיר את תמצית עבודת השם שלנו, שעניינה זו זה ההתגברות. עכשיו, הברכת אלוקי נשמה הערכנו בשעתו, דקה, לפני ברכת אלוקי נשמה, אז אמרנו שמדובר כאן על בינת הלב. אני רוצה רגע לחבר את שתי הלכות, את שתי היסודות שראינו כאן להלכה שלישית. יש גמרא תמוהה במסכת פסחים, נכון? כתוב שצריך לעבוד את השם נשמע, נכון או לא? מודפס, נכון? מודפס. עכשיו יש גמרא שמופיע בפסחים, מופיע בראש השנה, בעוד מקומות, שהגמרא אומרת שהנותן נותן כסף לצדקה ואומר על מנת שיזכה לעולם הבא או על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. והגמרא שואלת בלועזית, גוואלד, כן, היא לא שואלת את זה, אבל בכל אופן, בני אשכנז אומרים גוואלד על הגמרא הזאת, איך יכול להיות? מה, הגמרא שואלת את זה, היא שואלת את זה בעצמה. אומרת הגמרא, הרי הוא כאילו כאן עושה התניות עם הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, לא הבנת, וכאן מדובר בישראל שליבם עם המקום. אני מדבר פשוט על הלב. הברכה הראשונה, תשימו לב, היא אלוקי נשמה, היא מדברת על הנשמה שמיד נדבר עליה, והברכה השנייה עסוקה בלב, הנותן השכבי בינה להבחין. אומר רב צדוק דבר, באמת הוא לא צריך את הציונים של יהודה עובדיה, אבל מדהים, סליחה, מדהים, מדהים, הייתי חייב להתלהב. הגמרא אומרת ככה, אומר רב צדוק, הגמרא מבררת כי הדבר הוא דווקא בישראל. איך? שהרי אצל אומות העולם נראה הדבר כאילו האדם מבקש להתנות את הקשר. לא, צריך, זה לא לשון זה של רב צדוק. ככה רב צדוק אומר, הוא פירשו בראש השנה דהו רק בישראל. כן, והוא על דרך שכתב הרמב״ם, בטעם קופים עד שיאמר רוצה אני. יש הלכה בהלכות גירושין מאוד ידועה, הרמב״ם בפרק ב' הלכה כף מלכות גירושין, שאדם שצריך לגרש את אשתו ולא רוצה, קופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אז זה יפה מאוד, וואו, עכשיו הוא באמת רוצה. אני עם השאלה המתבקשת, זה קופים אותו עד שיאמר רוצה אני? מה זה קופים אותו עד שיאמר רוצה אני? כאילו אתה אומר, זה כאילו מישהו שעושים לו בית ספר ואז אומר, טוב, אני אגרש אותה. אז אומרים לו, יופי, אנחנו שמחים שהגעת למסקנה הזאת, שזה בא ממך. מה, אתה רציני? זה בא ממנו? זה בא בכפייה. אז היסוד שעולה בדברים שקופים אותו עד שיאמר רוצה אני, זה שבאמת אנחנו אומרים שבעומק הרצון, האדם הזה, הוא רוצה לגרש אותה, הוא רוצה להטיב. יש כאן אמירה בסיסית של אמון עמוק בנפש של האדם מישראל שרוצה טוב, מבקש טוב, ויש לזה נגזרת הלכתית. אתם מבינים? הרי אי אפשר, הקידושים צריכים לבוא לרצון, כאן קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, ואנחנו קוראים לזה רצון. אז זה אומר רב צדוק ככה, בטעם קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, דבמעמקי לב כל אחד רוצה לשמוע דברי חכמים, רק השאור שבעיסה מעכב, ומשעוקה, שם מדובר, זה לא, עושים לו בית ספר, מלכים אותו, ומשעוקה, ותשש כוח יצרו, עד שאומר בפה גם כן רוצה אני, סגי. אתם מבינים, ההלקאה, היא לא כדי, זה לא כדי להגיד לבן אדם, זה כאילו נותנים לו מכות, זה מדהים. זה גם, אני חושב שמי שייתן את המלכות, ייתן אותם באווירה אחרת. זה לא שאומרים לו, מנובל, רשע, אנחנו נשבור לך את העצמות, אנחנו נראה לך, נראה לו מה זה, חס ושלום. אלא אנחנו מקים אותו כדי לגרום לתשישות לכוח היצר שלו. וברגע שהוא נאות, אנחנו אומרים שזה לרצון. החנמי, אותו דבר במצוות צדקה, שימו לב, המחשבה שלא לשמה בישראל אינו אלא מצד היצר, המרגילו לבקש בכל דבר הנעת עצמו, אבל מה המקלב דבני ישראל, אינו אלא לשם שמיים בלבד. או כמו שאמר, גלוי ודוע שרצוננו לעשות רצונך, אלא שהשאור בעיסה המעכב. זאת אומרת, יש כאן אמירה בנוגע ללב, זה פלאי פלאות, זה הלכה, זה יסוד אמוני שגוזר תובנות הלכתיות גם בהלכות גירושין וגם בהלכות צדקה. הגמרא מדברת על זה, זה לא נקרא שבן אדם האינטרס שלו כאן לא מעכב את המצווה. כי מה אנחנו אומרים? מחשבת ישראל קשורה אל הקדוש ברוך הוא. אלא מה? יש אינטרסים לא לשמה? זה דבר תפל. יש ביאורים אחרים, אני צריך לזכור בשם הקדמונים, יותר באחרונים, שמבארים גם כן את היסוד הזה, שבאמת אדם ישראל שנותן צדקה, הוא נותן צדקה בשביל צדקה. מבחינתו, בין אם יתמלא חסרונו או לא יתמלא חסרונו, הוא שמח בצדקה. אלא אומר מה? יכול להיות שגם הצדקה הזאת תעזור. לכן בעומק הדברים הוא רוצה להיטיב. הוא שייך למקום הזה, שלהבדיל שלא כמו גוי, כל טיב הוא דאבדין, לגרמי הוא אבדין. זאת אומרת, אחד הדברים זה כאילו הטוב שבנפש. מה ההבדל בין ישראל לאומות העולם? בישראל יש רצון עמוק להיטיב. נכון, פילי פלאות. איך אנחנו יודעים רצון לפני מחשבה? זה סוד הימים האלה לפני קבלת התורה, או סוד ספר בראשית לפני שמות, כמו שהזכרנו פעמים רבות. זה תכונה ישראלית מורשת אבות, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, קוד גנטי, אנחנו כאלה. אני לא זוכר, אני חושב, נכון, דיברתי בבית הכנסת על ישראל וישורון, אבל פה לא דיברנו על ישראל וישורון. קראת שמו ישראל וישורון. אני הזכרתי בבית הכנסת שלנו שיש שתי תכונות. יש תכונה, הרב קוק זצל מבאר את זה, יש תכונה, נכון, אנחנו אומרים בקורבנות, וקראת מאהבת, מאהבתך שאהבת אותו, ומשמחתך ששמחת בו, קראת אותו, או קראת שמו לפי נוסח אחר, ישראל וישורון. ישורון זה ישרות הלב. ישראל זה הגילוי של אותה ישרות. ישורון זה תכונת האבות, מה שנקרא בלשון הגמרא ברית אבות. גם אם תמה זכות אבות, ברית אבות לא תמה, זה חקוק בנו. לכן אומר כאן רב צדוק, דיברנו על הנותן פרוטה לצדקה, ואומר על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. אז הגמרא אומרת מדובר רק בישראל, לא באומות העולם. אז בכל זאת רב צדוק שאל, זה אינטרס, מברר רב צדוק, בפנימיות ישראל רוצים להטיב. הברכה הראשונה, זה גבלדי גדול, עכשיו בואו תראו את שתי הברכות הראשונות שאנחנו נפגשים איתם. עזבו רגע את נטילת ידיים הצידה, מיד נתעסק איתם. אלוקיי נשמה והנותן השכבי בינה. עכשיו אלוקיי נשמה, בואו רגע נחזור לצד ההלכתי. תימה, אלוקיי נשמה היא לא מתחילה בברוך. למה היא לא מתחילה בברוך? יאמרו חלק מהפוסקים, זאת ברכה סמוכה לחברתה. איזה חברה? אשר יצר. עכשיו יאמר הבית יוסף כמדומני בסימן רשו ד' שלא, גם אם אתה תאמר שזאת לא מצווה שסמוכה לחברתה, לשון הבית יוסף שאתה אומר אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה, אין לך שם ומלכות יותר גדולים מזה. זה פשוט מדהים. סליחה, מדהים. מדהים. זאת אומרת שאתה אומר, זה כאילו, זה היסוד. עכשיו אתם מבינים מה קורה? היסוד האמוני הזה, אני אראה לכם את זה הרבה מאוד פעמים, היסוד הזה גוזר עיקרון הלכתי. זאת אומרת, עלי בדאמת, זה לא שלא צריך ברכה, זה לא צריך ברכה, אתה צודק. למה? כי יש כבר אחת. מה הברכה? שאמרת, אלוקיי, נשמה שנתת בי תורה. הגדרת בגדול את המושג ברכה. מה זה, מה זו ברכה? להבריך את ריבונו של עולם לעולם. כלומר, כמו בהברכה שאתה מושך את זה ללמטה, אותו דבר גם כן כאן. אנחנו מבריחים, כלומר, מגלים את ריבונו של עולם בעולם. טוב. אומר הרמב״ם, לשון הרמב״ם לגבי ברכות השחר, נהגו, אומר הרמב״ם, בלכות תפילה ונשיאת כפיים פרק זין, נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו זו אחר זו בבית הכנסת, בין נתחייבו בהם בין לא נתחייבו בהם, כמו המנהג של היום. וטעותו, זורק הרמב״ם פצצה, ואין ראוי לעשות כן, ולא יברך ברכה, אלא אם כן נתחייב בה. הרמב״ם, זאת אומרת, אומר, אני עדיין לא נכנס לסיפור עם נטילת ידיים, זאת אומרת, אומר הרמב״ם, לברך, לחכות לבית הכנסת לברך, זו טעות. מברר לנו אבס יוסף, מה שנקרא אבית יוסף, מה הסיבה, מה עומד מאחורי דברי הרמב״ם. אומר לנו אבית יוסף, הרמב״ם מביא לנו שני נימוקים למה לא טוב הדבר. נימוק אחד, אומר הרמב״ם, אומר אין ראוי לעשות כן. א', אומר הבית יוסף, כי עבר זמן הברכה. אני רוצה רגע שתראו את ההתפתחות של ההלכה לכיוון הזה. עבר זמן הברכה, בן אדם קם בבוקר ברך, לבש שם חגורה, עכשיו הלך לבית הכנסת, טרמפים, פה, שם, עשית את המניין, הגיע אחרי איזה שעה ומשהו עד שהוא התניע ועשה עם קבלים, כן, התנאות, קפה, עוד קפה, עוד קפה, קפה הפוך להרגיש ישר, כן, אז עבר הזמן של הברכה. יש איזו בדיחה משעשעת, כן, שהחיים הם כמו קפה, או שזה הפוך, או שזכור, אם לא זה נס. טוב, אז הקפה כמשל. שנית, אומר הבית יוסף, בבית כנסת, וזה לשון, ממש לשון הרמב״ם, מברכים גם מי שהתחייב בברכה וגם מי שלא התחייב בברכה. אומר הרמב״ם בפורש, טעות ולא יברך הברכה, אלא אם כן נתחייב בה, נפקמינה לנו ליל שבועות וכו וכדו. נכון, פילי פלאות, זה לשון הגמרא. כי מה הגמרא אומרת? הגמרא מדברת בהווה. הערה של ניר חשובה מאוד. הגמרא אומרת, כשקם יעשה כך, כשיתיישב יעשה כך, יעשה כך.
שאנחנו עושים היום בשינוי מדברי הגמרא.
נכון, נכון. אז בוא נראה איך הדברים מתפתחים. בא רבי אברהם בן הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, בנו של הרמב״ם כמובן, כתב את ספר מלחמות השם, סתם לידע כללי, כן, בו הוא מגן על מור אביו, כן, ושם גם הוא מברר יסודות בדברי האגדה על הפולמוס שהיה מסביב לרמב״ם. אחד הדברים היה גם מסביב לזה שהרמב״ם אמר שבעולם האגדה אגדות חז"ל, מסתתר תוכן עמוק והם לא כיפשוטם, והיה לו שמח עם הדבר הזה. ורבי אברהם בן הרמב״ם מחזיר ארטילריה, ושם דרך אגב הוא אומר, כבר נגרר אחרי הדברים ואומר, טוב, אז אם כבר הגעתי לכאן לדבר איתך על אגדות חז"ל, אני אבחר אגדה אחת ואני אבאר לך אותה. והוא מבאר את סוד סעודת לוויתן. מה זה סעודת לוויתן? כן, אז אם, סליחה? לא, לעתיד לבוא כתוב שאנחנו אומרים בסוכת אורו של לוויתן בסוכות, אבל לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה, לוקח את הלוויתן, שוחטו, ונכון, את האחד הוא כבר שחט ומלך אותו לסעודת הצדיקים. אז האם כאילו החזיון שלנו לעולם הבא זה על האש, אבל בגדול, כאילו זה הסיפור. רבי אברהם בן הרמב״ם, הבנת בכלל לגמרי, זה משל, צריך להבין אותו, ונכנס בביאור שלו. רבי אברהם בן הרמב״ם גם כתב ספר המספיק לעובדי השם, וביאור על התורה שבידינו פועל בראשית ושמות, ועוד, אני חושב, גם תשובות וכולי. רבי אברהם בן הרמב״ם אומר דבר, את הדבר הבא. אומר, לפי הנימוקים שמביא אביו, באמת ברכות ברכת אלוקי נשמה המעביר שינה מעיניי ופוקח עיוורים, אין חשש לברך אותם בבית הכנסת. עוד פעם, אלוקי נשמה מעביר שינה מעיניי ופוקח עיוורים, פוקח עיוורים, מעביר שינה מעיניי, לא משנה למה. אומר הרמב״ם ואני אומר רבי אברהם בן הרמב״ם ואני מצטט, משום שהתנועות המחייבות ברכות אלו הן הכרחיות על פי הרוב. כלומר, פוקח עיוורים, גם אם בן אדם התעורר, לוקח לו איזה חצי שעה, שעה, עד שכאילו יש את הממש, איך אומרים, כאילו ההילוך השתלב לפעמים. אני לא מדבר על משכימי קום בתשע וחצי בבוקר, אלא שכאילו הם לפעמים דווקא עוד יותר עייפים כשקמים בשעות האלה. אבל פוקח עיוורים, זה אומר שעדיין העיניים מזזות. עכשיו, ברכת אלוקי נשמה רלוונטית לכל רגע, וברכת המעביר שינה מעיניי, כי עדיין אדם באמת, זה לא עובר תוך שנייה, הוא כאילו סוחב את זה, גם אם הוא ערני והוא קם והוא חיוני, הוא עדיין לא מספיק ערני. לפי זה משמע שרבי אברהם בן הרמב״ם לא מקבל את הדברים של הבית יוסף, הוא לא חושש לעניין של עובר לעשייתם. באמת, מי שמסתכל בדברי הרמב״ם, הרמב״ם לא חושש לעובר לעשייתם, אלא מה שהרמב״ם מדבר על זה, זה שאנשים מברכים ברכות שהם לא התחייבו בהם. אני עוד פעם קוראת לשון הרמב״ם, נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו זו אחר זו בבית הכנסת, בין התחייבו בהם בין לא נתחייבו בהם. אתם שמים לב על מה הוא מדבר? הוא לא מדבר על עובר לעשייתם, הוא מדבר על זה שאני אדם מברך ברכה שהוא לא נתחייב בה, ותאותו, ואין ראוי לעשות כן. ומה הנימוק? לא יברך ברכה אלא אם כן נתחייב בה. זאת אומרת, הבית יוסף הוסיף עוד נימוק על העובר לעשייתם ברמב״ם, כי הרמב״ם תכף השולחן ערוך ישנה את יגיד לנו שאנחנו יכולים לברך את זה בבית הכנסת. אומר את זה לשיטת הרמב״ם. רבי אברהם בן הרמב״ם אומר לא להלכה, אנחנו נוהגים היום שאנחנו מברכים את הברכות האלה על תיקון העולם, ולכן גם אם אדם לא נתחייב בהם הוא מברך אותם. אלא שמה, עדיין נשארנו פה קצה פתוח, מה העניין של ברכת נטילת ידיים? אז אנחנו היום, אני יכול לבוא ולהגיד, רגע, דינא דגמרא, גם לפני נטילת ידיים. אז בסדר, עשו נטילת ידיים בבית הכנסת, אבל האמת היא, אני גם יכול לברך לפני כן. אני תיושב על המיטה, אני אברך כמו הדין של הגמרא. אומר לנו הרב אחידה הקדוש, על סימן ד' בברכי יוסף על סימן ד', אי שמה שזכינו ללמוד את זה. אי שמה שלמדנו את זה. אומר ככה, ברכות השחר לברך כל אחד ואחד בשעתה, כמו שמפורש בפרק הרואה, אי אפשר. הנה באמת, בפרק הרואה, זה פרק, פרק שישי של ברכות, בדף סמך. שם מדובר רואה זה, קם, אמר, זה, ת-ת-ת-ת-ת. אומר, הגמרא אומרת שכן. אומר, אי אפשר, למה? מפני תינופת הידיים שהן עסקניות ועשויות למשמש. אלא כשנאור אדם משנתו, אוכל פניו, ידיו ורגליו כעוגן לקיים מה שנאמר, יקון נקראת אלוקיך ישראל. זה סדר רב עמרם בכתב יד בתחילתו. ועיון בתשובות רב עמרם ובספר הפרדס. את מדרש בם. ואומר וכתב הרמב״ם, עכשיו הבירקי יוסף הרב החידה הקדוש אומר ככה, וכתב הרמב״ם שאלו הברכות כולם מברכים על מיטתו, לפני ההלכה שקראתי לכם שזו הלכה ת', בהלכה ג' וד', הרמב״ם עוד לפני שאומר מה עושים היום הוא אומר אדם יברך את הברכות האלה על מיטתו, כלומר התיישב, זוקף כפופים, מלביש ערומים וכו' וכו'. אומר הרב החידה תקלה, וזה אינו חלילה דשני בימיהם שהיו קדושים בתכלית הקדושה, דאף כשהיו שוכבים ערומים היו ידיהם נקיות. גבלת, היום אני משתמש הרבה במילה הזאת. זאת אומרת, מהגמרא אנחנו יודעים שהם הלכו לישון עירומים. איך אנחנו יודעים את זה? זה על תחילת פתיחת דברי השולחן ערוך, שאומר שאדם לא יהיה הילוכו, שהוא קם, והתשובה היא מאוד פשוטה, לא היה להם פיג'מות, לא היה להם כסף, לא היה להם, היה להם מלבוש אחד. מספרים על המדרש שמואל, המדרש שמואל זה רבי שמואל לא זוכר מה, שחי בימי רבנו הארי הקדוש. יום אחד הוא היה צעיר אז בימי הארי הקדוש, הוא בא לארי הקדוש, הארי הקדוש היה מושיב תלמידיו בצורה מסוימת, ראה אותו הארי הקדוש, קם לפניו וקרא לו, אז הוא לא הרגיש לא נעים, הארי הקדוש יצר את הלימוד, הזמין אותו לשבת על ידו, אז ועצר, אמר לו מה בני מה רצית? אמר לו כך וכך, אבל לא רוצה להפריע לרב. אמר לו לא, אני עוצר, שאל את כל שאלותיך. שאל את שאלותיו ואז גמר, קם ושלחו. המוהור הוא רבי חיים ויטל, ושאר התלמידים תמהו, אמרו לו רבינו לכבוד, עמדת לכבוד הבחור הצעיר הזה? אמר לו לא עמדתי לכבודו, אם אני לא טועה הוא אמר עמדתי לכבוד נשמת רבי פנחס בן יאיר שנכנסה עמו. אז אמרו לו מה הוא עשה? הוא אמר זה אני לא יכול להגיד לכם, לכי תשאלו אותו. הלכו, הלך המהרחו, המוהרחו, ותפס אותו, את הרבי שמואל, ואמר לו מה זה מנהון נהון. אמר תראה, אולי בעצם הארי הקדוש אולי מתכוון למה שקרה אתמול בלילה. אומר קמתי אתמול לפעמים קמים באשמורת, ואומר עברתי על יד הבית של פלוני אלמוני ושמעתי בכי מהבית, הצצתי פנימה, מה ראיתי? ראיתי את הפלוני אלמוני יושב עם הגטקס כזה וכו' ובוכה. מה קרה? אז הוא אומר לו, הוא דפק בדלת כנראה, אולי הוא הכיר אותו, לא יודע, הוא אמר שדדו אותו את הבגד היחידי שיש לו, איך הוא הולך לעבודה עם מה? עם סמיכות? עם זה? אומר, זה היה שעד זה, הורדתי את הבגד העליון שלי, נתתי לו אותו ואני אמרתי לי, יש בגד של שבת ואני אלבש כל הזמן את הבגד של השבת. כאילו ממש הוריד את הבגד שלו ונתן לו. הרי אמר לו, המאוך הוא אשריך, כאילו הורדת את הבגד, התעברה בך נשמת רבי פנחס בן יאיר, זה עיבור נשמה. אז העוני היה גדול, זה לא רבותה, זה חלק מהתיקון עולם במלכות שדי, זה בא לידי ביטוי בחיים שאנחנו חיים אותם, בחיים היותר מתוקנים שאנחנו חיים אותם. כך או כך, מתחילת דינה דגמרא, מתחילת השולחן ערוך, מדובר שלא היה להם, הם היו שנים מרומים. אבל בכל זאת כותב הרב החידה הקדוש, בזמן הגמרא הייתה כנראה קדושה באווירה כל כך גדולה שהידיים היו נשארות בנקיות שלהם. אז הגמרא באופן פשוט אומרת, זה היה כאילו חריג, היה באמת איזה מין צניעות טבעית, אני לא יודע, אולי אתם מבינים את זה, זה לא במערכת המושגים שלי, איך בן אדם ישן והוא לא נוגע או מזיז את ה... יש עליו איזה שמירה. עכשיו דרך אגב, זה מזכיר גמרא אחרת, הגמרא אומרת על גחזי, זה גמרא במסכת ברכות, מאוד תמוהה. כתוב עליו שהאישה השונמית אמרה עליו שהוא על איש האלוהים הוא איש קדוש, והגמרא אומרת אמרה הוא איש קדוש אבל משרתו אינו קדוש. ואומרת הגמרא למה? אומרת הגמרא כי כשגחזי בא להדוף את האישה השונמית כשהיא התנפלה לרגלי אלישה אחרי שהבן שלה מת והיא לקחה ובעלה בכלל פסיבי, האישה הגדולה משונם, הוא בשדה, הוא לא יודע, הבן היחיד שלו שנולד אחרי הרבה שנים נפטר, הוא לא בכלל, הוא לא בסיפור הזה, הוא לוקח אותו לשדה והילד לא מרגיש טוב, אומר לו ראשי ראשי, אומר לנער קח אותו הביתה לאמא שלו, הבן יחיד שלך, אז מה זה קח אותו? נעזוב את זה. אז מה היא עושה? היא מתנפלת וגחזי בא להדוף אותה. אז חז"ל דרשו, מה זה הדפה? שאחזה בהוד יופיה. מה זה בהוד יופיה? אומרים חז"ל, בדדים שלה. אז הוא קדוש ואין משרתו קדוש. אז רגע אחד, מה מדובר פה? מדובר פה על בן אדם ממש מושחת, כאילו, מה זה? בלשון ימינו קוראים לזה מעשה מגונה. מבארים, שכחתי ממבאר את זה, אני חושב המהר"ל, זוכר, אולי הבן איש חי, הוא אומר דבר כזה, זה לא שהוא התכוון לאחוז אותה בדדיה, אבל מכיוון שבפנימיותו היה בו קלקול, אז העולם מסביבו גרם לו לבוא למקום המקולקל הזה. הוא, זה באופן כאילו, זה לא יודע אם לקרוא לזה כמו איזה תת מודע כזה, אבל זה לא קשור למודע, זה קשור לנפש, תת הנפש. כשהנפש לא נמצאת מכוונת נכון, אדם מתגלגל אפילו באונסו לחטאים שכביכול הוא לא התכוון אליהם, הוא בא לדחוף אותה, זה לא שהוא בא לגעת בה, אבל הוא יצא שהוא נגע בהוד יופיה. למה? כי הנפש בפנימיותה של גחזי הייתה מקולקלת, אז גם כשהוא בא לעשות משהו טוב זה מלוכלך. זה אמירה בעיניי מדהימה לאדם. זה אומר שבן אדם צריך, כשאני שם את העולם הפנימי שלי, את עולם הרצון שלי במקום שאני רוצה טוב, אני נוגע בטוב, אז הקדוש ברוך הוא מגלגל לאדם טוב. בוודאי שיהיו עליות וירידות ומעידות, אבל הגרעין מושך טוב אל האדם. אותו דבר גם כן כאן אומר לנו הרב אחידה הקדוש, בדורם הם היו אנשים מתוקנים, אנשים צדיקים. עכשיו מה אומר לברך את זה על מיטתו כמו הרמב״ם? שימו לב את הלשון שלו, זה אינו חלילה, לא מוכן לקבל את זה. מה פתאום חלילה, חס ושלום, אל תברך שום ברכה, אסור לברך שום ברכה, יאמר הרב אחידה, כשאדם הוא על מיטתו לפני נטילת ידיים. וכזכור בסימן ד' דיברנו על חמישה נימוקים שונים לגבי נטילת ידיים שחרית, ביניהם את הנימוק של הרשב"א שידיים ממשמשות, אני חושב שזה הרשב"א אמר את זה, סליחה, עסקניות, בדיוק, ידיים עסקניות, דשני בימים, סליחה, כן, רוח רע זה עוד נימוק. אבל משמע מכאן ש, טוב, הבעיה היא גם כאן הנקיות, אני לא יכול לברך כשידיים במצב הזה. כן, יש עוד נימוקים, כמו הכהנים, נקיות, עוד. דשני בימים שהיו קדושים בתכלית הקדושה, דו כשהיו שוכבים עירומים, היו ידיהם נקיות. אבל בזמן הזה, אוי ואי אוי ואי, בזמן של הרב אחידה הקדוש, כאילו הרב אחידה הקדוש הוא תלמידו, לא כאילו, הרב אחידה הקדוש הוא תלמידו של אור החיים הקדוש. אני אגיד לך בדיוק, לא, אור החיים הקדוש היה בזמנו, הבעל שם טוב ואור החיים הקדוש היו פחות או יותר באותה תקופה. אנחנו מדברים על שנת בערך 1650, 1700 זה כבר האזור, זה כבר הגרא ובעל התניה, זה כבר האזור של התחלת פעמי הגאולה, עליית הגרא, עליית תלמידי הגרא. כי מישהו אמר לי, התחלת דגאולה, זה עכשיו התחלת כבר, אנחנו כבר בתהליך הזה, כבר ברוך השם, זה לא מה שאני אומר, זה מה שרבותינו אמרו. וזה אינו חלילה, דשני במהם שהיו קדושים בתכלית הקדושה, דף כשהיו שוכבים מרומים היהודים נקיות, אבל בזמן הזה, איך יברך שום ברכה על מיטתו בידיים טמאות? לכן כתב רב עמרם גאון. זאת אומרת, כבר מזמן הגאונים ביטלו, היה הסתייגות מדינת של הגמרא. לכן כתב רבינו יוינה, רבנו יונה, כן, אם הייתי אומר ככה בבית כנסת שאני גדלתי בו, רבנו יוינה, הייתי נפסל למניין. וכן כתב רבנו יונה, דמברכם בבית הכנסת על הסדר, וכן עמה דבר, כלומר, וכן ריב ובותמך בית ישראל, פוק חזה מה עמה דבר, צוות תראה מה עם ישראל עושה, וכך נהגו עם ישראל. עד כאן לשונו, היינו, מה עוד פה? מה? מה אנחנו נוגעים? סליחה, לא, הדגש הוא כאן בית הכנסת, זה לאו דווקא בית הכנסת, אלא כמו הדגש הוא לא לפני נטילת ידיים, לא על מיטתו. אז הם נהגו שאם הם לא מברכים על המיטה, אז איפה מברכים את זה? כשמסדרים את הברכות בבית הכנסת. עכשיו למה שאלעד פה שאל, הרי אנחנו עד עכשיו דיברנו על ידיים נקיות, אומר לנו הרב אחידה, ולדעת הזוהר, הרי הזוהר הקדוש הוסיף לנו את הנימוק של רוח רעה, נראה, דאף אם תמצא לומר שאפשר להיזהר בעודו ישן ולהיות ידיו נקיות, כמו למשל אדם שישן עם כפפות, אז הוא נזהר, ישן עם כפפות, מה שהוא רחוק, למרות שזה רחוק, לא יצויר, צריך ליטול ידיו מקודם מפני רוח רעה. זהו זה. הזוהר גילה לנו עוד נימוק שהיה פסטום בימי הגמרא. זוהר יש הרבה דוגמאות כאלה. הזוהר, שהזוהר מגלה דברים, כן, שזה לא, אנחנו אומרים, הזוהר אמר, אבל הגמרא. הזוהר צריך לזכור שהוא, לפי נגיד רבי יעקב עמדין, לב ליבו זה הרשבי כמובן, אבל הוא מורכב גם מרשבי ותלמידיו, גם המוראים שבאו וגם המוראים שבאו אחר כך. זאת אומרת הזוהר הוא אולי לפי חלק מהשיטות הוא לא מקשה אחת, אבל בכל אופן הוא יושב על מדרגה של הגמרא. אלא מה, הוא היה גנוז כמה מאות שנים ונגלה בימי רבי משה דלאון והרמב"ן. הרי הקדוש מספר שהוא ראה איזה סוחר, ככה הוא פגש את הזוהר, מוכר איזה כמה דפים, ופתאום רואה שזה את הזוהר הקדוש, זה בכלל איך תורת הסוד התגלגלה. ולכן סיכומם של דברים, בואו רגע נסדר את הדברים. מדין דגמרא זה תוך כדי תנועה, מדין סליחה, ובאמת אכן הרמב״ם אומר, תשמע, כך צריך להיות. הבית יוסף אמר, הרמב״ם אומר את זה משתי סיבות, א' כדי שיהיה עובר לעשייתם, ב' איך אתה יכול לברך על משהו שלא התחייבת בו, לכן רק במה שאדם קם, הוא קם שם חגורה, עוזר זה בגבורה. הרבי אברהם בן הרמב״ם אומר, לא, לא מפריע לנו לרמב״ם. אני פשוט רוצה שנזכור את הכלל הזה למקומות אחרים. שאם פתאום נראה ברכה שמופיעה אחרי הרבה זמן, אז אנחנו אומרים, רגע, איפה עובר לעשייתם? יש לנו דוגמה מברכות השחר. עכשיו צריך להבין מה הכלל של ברכות השחר, איך הם נקראים. ברכות ההודעה, השבח או המצוות. כן, ולפי זה להגיד, רגע, אז עובר לעשייתם, זה לא קריטי. נגיד ברכת ההודעה. יש כאלה שאומרים שברכות השחר הם ברכת ההודעה, לכן הוא צריך עובר לעשייתם. והרב אחידה אמר לו, לפי המקום זה, אך ורק ככה. טוב, רק נסיים את הסעיף. אז אמרנו לסחבי, מלביש ערומים, לאו דווקא שישן ערום, אלא כיוון שאדם לובש מלבוש עליון שעליו מברך ברכה זו, כן, מלביש ערומים, ולכן גם אם הוא ישן עם גטקס, אז זה בכל זאת נקרא ערום יחסית לבגד. על עיניו, פירוש על ידי החלוק. הנה, כשניח עיניו על ידה, על יניח ידו על עיניו, פירוש על ידי החלוק, דאסור יניח ידו על עיניו קודם הנטילה, כמו שכתוב בסימן ד', בסדר? זה אחד המקורות שבאמת אסור לגעת בנקבים שבגוף קודם נטילת ידיים. אז אמרנו, כשהולך יברך המכין מצעדי גבר, ובאגודה כתוב אשר הכין, האבנט, כשחוגר את האבנט, גרטל, אבנט דאחר הוא מכנסיים, אז זה לא הגרטל, אלא המכנסיים, וכן אבנט שהזכיר השולחן ארוך דף, על גבדי בלשון התורה, אבנט הוא החגורה, דכתיבו ואבנט בד יחגור, מכל מקום, בלשון חכמים, קוראים המכנסיים אבנט, ולכן נאמר לובש ולא חוגר. אז לכן אנחנו אומרים, כשלובש את האבנט, מה הוא מברך? עוזר ישראל בגבורה. כן, אז מה זה, והיה הצדק אזור מותניו, לא, לאזור, כן, לאזור, זה תמיד קשור לאזור את, אזור את חלציך. אז עכשיו, אז זה עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, ובזה נסיים. הזכיר ישראל בברכה זו וכן בעוזר ישראל, מה שאין כן באחרות, למה? שאשר הוא להנעת העולם שהכל שווים בהם, מה שאין כן באלו השניים הם בישראל לחוד משום צניעות לחגורה ומשום שלא יהיה לי בו רואה את הערווה. ובהקשר הזה הוא מדבר על חגורה, אבל זה גם, דיברנו על זה שזה מכנסיים, וכובע הוא משום צניעות, כדאית בשבת קופנון וב, כסר השח מפני אימתא דמרח, הגמרא שם אומר, תכסה את ראשך, כמדומני זה אמו של רב נחמן בר יצחק, אמרה לו, תכסה את ראשך, כדי שיהיה יראת שמיים על פניך. צריך לזכור שבימי קדם היו מכסים את הראש כשהיו מזכירים דברים שבקדושה. חלק, מי שכיסה את הראש כל הזמן, היו החכמים. אבל רואים את זה גם בעדות המזרח. בעדות המזרח, אנשים היו, בחלק מעדות המזרח, היו מסתובבים עם כיפה בכיס. לא כי הם היו לייט. כאילו כי לא, זה החכמים היו הולכים כל הזמן עם כיסוי ראש. להזכיר דברים בקדושה, מוציאים, מברכים, מחזירים. אולי יכול להיות גם מפני הסכנה. אבל היום כל הפוסקים האחרונים אומרים שמכיוון שהדבר הזה נהפך גם לסמל וגם נהפך לדבר שקיבלו אותו ישראל כמצווה תמידית, אז אנחנו לא יכול לבוא ולהגיד באמת, למרות שמדינה דגמרה זה כאילו זה נראה, יש בזה כמה גמרות, זה נראה כתוספת, עוד פעם לא כשמזכירים דברים בקדושה אלא ביום יום, היום זה נהפך לדין. ויהיה רצון שתרגילנו הוא לשון רבים, ובנימה אופטימית זו שיהיה לכם לילה טוב והמשך ערב נעים.